רוני מוכן?
בשמחה.
נתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לשר המשפטים גדעון סער, שהורה לפרקליטות לפתוח במתקפת בזק, בליץ, של ערעורים על גזרי הדין המקלים שנגזרו לפורעים הערבים של שומרי החומות באקו ובתמרה. במסגרת הערעור מבקשת הפרקליטות מבית המשפט המחוזי להחמיר את עונשם של הנאשמים, שכן לעמדת המדינה, בין היתר, העונש אינו מתחשב בסכנה התמונה בעבירות המבוצעות, וכי כאשר כל מעשה של אדם בודד מוסיף ומשלב את ההמון שסביבו. למשל, נדים אנטקלי, למשל, הוא השתתף בהתפרעות ליד מלון אפנדי באקו, וברח משם לאחר שהמלון הוצת. בהצתה נשרף ומת אבי אבן, חתן פרס ביטחון ישראל. המחבל חזר אחר כך להשליך אבנים על השוטרים. השופטת תדמור זמיר דנה אותו לשמונה חודשי מאסר. וזו רק דוגמה מקוממת אחת, יש עוד. המחבל שוחרר מיד לאחר גזר הדין. גזרי דין כאלו לא יומנו ממש גם בתקופות רגועות, אבל כשישראל מתמודדת עם גל מעשי רצח לאומניים של ערבים, ובהם גם אזרחי ישראל, פסקי דין כאלה הם בגדר התרת דם מפורשת. אם הפורעים הערבים ידעו שברגע שהם משתתפים בלינץ' או בהסתה או בהצתה הם עלולים להישלח למאסר עולם, אולי לא יתלהבו כל כך לרצוח. רמדאן כרים שיהיה לכם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ', שקורא להחרים את חברי ימינה מבתי הכנסת, הוא הגרסה המשונמכת של אותו יהודי שספינתו נטרפה בים ושחה בלית ברירה לאי בודד. אחרי שנה, כשבאו להציל אותו, מצאו שבנה לעצמו שני בתי כנסת. כשנשאל לשם מה שני בתי כנסת, הצביע בגאווה על אחד מהם ואמר, בבית הכנסת הזה לעולם לא אסכים להתפלל. סמוטריץ' אומנם מסתפק בבית כנסת אחד, אבל בתנאי שהוא יהיה רק לו עצמו או לשכפולים האידיאולוגיים שלו. עם חבר הכנסת גלעד קריב הוא לעולם לא יסכים להתפלל, כי קריב הוא הרי רפורמי. עם יאיר לפיד וליברמן הוא אינו יכול להתפלל, כי הם שונאי דתיים. ועם חברי הכנסת של ימינה הוא לא יתפלל, הגם שהם כמוהו דתיים לאומיים, חלקם אפילו מתנחלים, אבל אבוי, הם הרי שיקרו לבוחרים שלהם. ולכן סמוטריץ' שלנו יוכל להתפלל רק עם בנימין נתניהו, שמעולם, אבל מעולם, לא שיקר לבוחרים שלו. וגם עם מירי רגב החסודה ושומרת השבת, שדבררה את ההתנתקות עם אחשמה וזכרה, וגם לא עם צחי הנגבי הצדיק, שתמך בהתנתקות, בצוותא עם יובל שטייניץ, עם ישראל כץ, וגם עם ביבי. כן, גם ביבי. במקרה של מצוקה חמורה בשלמת המניין, ניתן יהיה לגייר בשביל סמוטריץ' את חבר הכנסת פטין מולה, אולי אפילו את איימן עודה. חג כשר ושמח יהודים. חג כשר ושמח צדיקים.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
שלום רוני.
אהלן אריה.
אני לא מסכים עם אף מילה מהשוטר שלך. זה לדעתי התגוללות חריפה מדי על סמוטריץ', באמת.
זה נכון. אם היית יודע...
פתאום להזכיר, מה זה שייך עכשיו לנתניהו? להזכיר לו שהוא היה נגד ההתנתקות. מה? אנחנו מדברים על תפילות בפסח.
נכון, אז למה אדון סמוטריץ' צריך להגיד שאסור להכניס את בנט או את שקד לבתי הכנסת? קודם כל, מה זה עניינו בכלל? הוא בא לבית הכנסת, הוא רואה את בנט, עשה אחורה פנה, 30 מטר מאחוריך, יש בית כנסת אחר, לך תתפלל עם התימנים, לך תתפלל עם, עם הגורניקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל גם לי יש יערה, אני לא זוכר, באמת, תראה, אני לא מעביר חלילה ביקורת על הרעיון שצריך לערר על אנשים קלים בדברים שפירטת, כך צריך להיות, אבל לא בטוח שזה, שזה, שזה תפקידו של שר המשפטים להנחות את הפרקליטות בקשר למדיניות הנישה. אני לא זוכר שנתקלתי בזה. הוא יכול לדבר בשקט עם היועץ המשפטי לממשלה ולהגיד לו את זה, אבל ליחצן את זה, זה כניסה לתחומים לא, יכול להיות מסוכן במידה מסוימת. גם אני אומר שהתכלית ראויה ביותר, ועל כך אני אומר לו ישכוח, גם אם הוא עשה דבר שלכאורה התארנים יגידו שאולי לא צריך לעשות. אז גם הייתי טהרן וגם הצדקתי אותו.
יכול להיות שהוא לא עשה את זה? יכול להיות שהוא רק אומר שהוא עשה את זה?
כלומר,
במסגרת 10 מעלות ימינה שהקואליציה עכשיו חותרת אליה, זה לא עולה כסף.
אבל שכחתי, גם גדעון קצת מתחזק, אז מה אתה חושב שסמוטריץ' מוכן להתפלל עם גדעון? כי גדעון גם לא, לא, גדעון לא שיקר, נכון. גדעון מלכתחילה אמר שעם ביבי הוא לא יהיה. אבל נפתלי שיקר רק אחד, רק באחד מארבעת הנימוקים שלו, למה צריך היה, למה צריך היה לבנות את הממשלה הזאת, רק בזה שלא תהיינה עוד בחירות. כל היתר הוא דיבר לעניין, לא?
רק אחד מתוך 4, זה אומר שאו שהוא לא יודע לשאול, או שהוא תם, או שהוא חכם, או שהוא רשע. עכשיו, סמוטריץ' כנראה החליט שהוא הרשע, ולכן איתו הוא לא יושב. אבל
הוא מגזים, תשמע, אני בכלל
נדמה לי שגם סמוטריץ' יודע שהוא הגזים בעניין הזה.
מאוד, 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 ואני יודע שמישהו הציע להיום לעלות פה ולהסביר את הדברים. לא, לא, לא היה לו קל לעשות את זה. תשמע, למה, אני אגיד לך למה הוא בעייתי בעיניי, ומסוכן בעיקר, כי הוא אינטליגנט, כי הוא רהוט, וכי יש לו מזדה סדורה. אבל, שמע, נשתבשה עליו דעתו, ההקצנה הזאת, ששני הצדדים, דרך אגב, גם מיימן עודה, שעשה עליי רושם מצוין, מסיכות שקיימתי איתו, פתאום יצא ממנו המטורף, תזרקו להם את הנשק. זה, פה הכל הולך, גם בימין וגם בשמאל. נשים פה מתחרפנים.
שני המהלכים הם מהלכים פוליטיים.
נכון, אני מסכים, אבל
שלו, וסמוטריץ' מפעיל לחץ על אנשי ימינה.
חד משמעית.
אני רק חושב שההפעלה של סמוטריץ' בעניין של בתי הכנסת
שנינו מבינים את זה, אבל היכולת לעבוד במדינה הזאת, עזב חיבור בין ערבים, פיוס וזה ויהודים, אני לא רוצה להעלות אותך בזה. הכל על קורבן הפוליטיקה האישית.
חדשות איך נשמע ללייזר. שלום רוני, האורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבואו ומלי בנימינו, ואחראי על השידור אילי קונפלד. ונאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמיחי שיקלי. שלום לך.
שלום לכם, שלום רוני.
שלום עמיחי. נו, לעת בלותך ניתה לך עדנה, פתאום נזכרו להפריש אותך. מה?
נשמע.
מתי עזבת?
העיתוי, קודם כל, עד לתום הדיונים, שום דבר לא חלוט. אנחנו
עושים
למאבק. למאבק משפטי עיקש.
הגיוני.
אני חושב שהעיתוי הוא עיתוי אומלל, וכמובן שהוא נועד לאיים בעיקר על עידית, אבל גם על
לא, אולי, אולי, אולי למנוע ממישהו לפרוש ולהצטרף אליך, שזה אחרי שאתה פרשת כבר, עשייה היא בשש, אז שניים
אני
יכולים?
מעולם, אני עקרונית מעולם לא,
לא פרשתי. בסדר, ימינה. אבל לא דה יורה, לא דה יורה, אבל דה פקטו. בוא, לא היית עם ימינה. אמרת
תשמע, השאלה איך אתה מגדיר את זה. אם אנחנו מגדירים את זה אידיאולוגית, אז אני לא חושב שללכת, לסרב ללכת עם מרץ ורעם ומפלגת העבודה, זה נחשב מה שנקרא איזושהי פרישה מימינה. ההפך.
כן, אני מסכים.
אתה יכול, אתה יכול לעלות דרישה נגדית, להפריש אותם. כי הם סטו אידיאולוגית.
ייתכן שזה, אני לא שולל את זה בכלל.
אבל רגע. אומר בנט שאלה את הדרישה, שאתה הצבעת מאות פעמים נגד הקואליציה, וזה לכאורה אילה להכריז עליך כפורש.
אני חושב שהקואליציה מורכבת מכל אותן יסודות, שבחירי ימינה, נפתלי, איילת, מתן כהנא, כולם הסבירו באותות ובמופתים כמה זה חשוב, אגב אנחנו גם רואים את זה כרגע בשטח, שלא נשב עם הגורמים האלה. הייתה זו איילת שקד שאמרה, בשום פנים ואופן לאפשר מצב של ישיבה עם רשימות איסלאמיסטיות אנטי-ציוניות.
עמיחי, עמיחי.
שנייה, כי עד ידי המדינה יהיו הזוקות במאבק בטרור.
עמיחי,
לא נשב עם
עמיחי, עמיחי, העמדות, העמדות, העמדות האידיאולוגיות והגדולות, הערכיות, ברורות וידועות, אמרת, לא מתאים לי ממשליים כאלה, אני לא עוזב, אבל אני נשאר. עכשיו, בוא, הקלפים גלויים על השולחן, אלו ולא הפרישו אותך, והפרעת להם במאות הצבעות, ועכשיו הם באים ואומרים, סליחה. עכשיו גברת סילמן גם בחוץ, מכיוון שהתחלנו שבעה, דרוש שליש, שניים זה עוד לא שליש משבעה, אנחנו מחכים לעוד אחד, אולי ניר אורבך, אולי אביר קרה, אז אם אנחנו נפריש עכשיו את שיקלי, אנחנו מסכלים את האירוע הזה.
לא, כי עדיין אם יהיה עוד אחד, אז יהיה שליש, יהיה שתיים מתוך שש.
בסדר, שליש. אז עדיין יהיה עוד אחד, ולכן עמיחי שיקלי, מכיוון שהוא יודע שעכשיו פסח ועוד כמה ימים ועוד כמה ימים, בא ואומר, רגע, אני רוצה להתכונן, מה יש להתכונן? עמיחי, מה יש להתכונן?
אני רוצה להתכונן. מאוד מאוד פשוט. קודם כל, ברמה הציבורית, אתה צודק, ברמה הציבורית אין מה להתכונן, הטיעונים הם ברורים.
No.
מי שאמר ש...
אל תחזור, כולם יודעים. לא, לא, כולם יודעים, עמיחה, יאמן לי, בוא תסביר לי את הטקטיקה, אסטרטגיה ברורה.
אני אחזור על משפט אחד, לא מוסרי ולא דמוקרטי, רשות ממשלה בעשרה מנדטים, אני אומר קל וחומר בחמישה. עכשיו, ברמה הציבורית הדברים ברורים, אבל ברמה המשפטית, ברגע שאתה עכשיו מכניס צוות משפטי שעובד, בא הצוות ואומר, שנייה, אתם מודיעים ערב פסח, שמיד לאחר פסח יש דיון, זה לא מאפשר לנו משפטית את הכלים לנהל את המאבק בציר המשפטי. לכן מבקשים שהות, חושב שהדרישה הזאת היא יותר מלגיטימית. יש את המאבק הציבורי, יש את המאבק המשפטי, כמובן שיש ביניהם חפיפה, אבל זה בכל זאת צירים שונים, וזו בקשה סופר לגיטימית. אני לא צריך להתנדב, מה שנקרא, לשכב על העניין הזה.
כן, אבל צריך...
הדמוקרטית לבחור ולהיבחר.
אתה צודק, אבל אתה צודק. אתה לא צריך להקריב את עצמך, אבל תודה לפחות שאתה משחק על זמן, אתה רוצה עוד פורש.
תקשיב, אנחנו נמצאים פה בקרב, הוא קרב א' אידיאולוגי, ב' דמוקרטי, ג' משפטי. כל הדברים האלה הם נכונים, אני חושב שאני לא מתעלם מאף אחד מהרכיבים, ואני חושב שכן, צריך כדי גם לשחק בכללי משחק הוגנים, אתם רוצים לצאת למאבק משפטי, הכנתם ניירת שלמה, עשיתם עבודה, באמת, זה יפה, אני רואה גם כמה השקיעו בדבר הזה, כמה מסמכים ודוגמאות וצילומי מסך, אני רוצה קודם כל לפרגן את כל הכבוד על העבודה היסודית, בעניין הזה,
חבר הכנסת שיקלי, מאז שהמציאו את המחשב זה נורא קל. אתה כותב, עמיחי שיקלי נגד ומוצא.
לא, לא, וחוץ מזה גם כל הבקשות והחומר המשפטי וסדור לא המצאת את הגלגל בפרישה, והם לא המציאו את הגלגל בהפרשה.
מי לדעתך החוליה החלשה? כלומר, מי יוכל להערכתך להצטרף אליך? מי החוליה החלשה בקואליציה הזאת?
תראה, אני א', לא תכננתי במהלך התקופה הזאת, נגיד, למשל בהקשר של סילמן, לא הייתי מעורב בשום צורה במהלכים שלה, וזה לא היה הקו שלי, איך אני עכשיו מגייס ורותם וכל מיני דברים כאלה. אנחנו, אני חושב שברמה האידיאולוגית, אנחנו נמצאים בסיטואציה שזה פעם אחרונה שזה היה, זה בממשלות רבין, שבעצם הקואליציה תלויה באופן אבסולוטי ברשימות ערביות אנטי-ציוניות מובהקות. בכל הרשימות הללו, לא באחת. ואני חושב ששחקנים שהם שחקנים שמגדירים את עצמם כאנשים שהם קשורים בציונות ובמחנה הלאומי, יועז הנדל, צביקה האוזר ואחרים, צריכים לעשות מעשה ולומר, יש גבולות, יש קווים אדומים. אנחנו לא בעצם נהיה בסנכרון עם התנועה האסלאמית ועם אותו אימן עודי שקורא אשכם וערב לשוטרים לזרוק את נשקן וקורא לנוקאומה ואינטיפאדה והנפת תקלי פלסטין מעל חומות ירושלים.
אבל אתה שומע את אחמד טיבי, אתה שומע את אחמד טיבי אומר שאנחנו נמצאים במצב אסטרטגי, הוא לא יהיה בקואליציה, הוא לא יהיה בממשלה, אבל המצב של 60-60 מקנה לו כוח אדיר.
כן, אבל השילוב, נכון, אתה צודק, אבל זה לא רק אחמד טיבי, זה השילוב של אחמד טיבי בסיעת רע"מ. במצב כזה, גם להטיל סגר מלא על השטחים בפסח, אתה רואה שהממשלה הזו מתקשה לעשות את זה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד מסוכן, ושצדקה הילד שקד כשאמרה שסיטואציה כזאת תכבול את ידי הממשלה במאבק בטרור.
זה פעם ראשונה אחרי חודשים שאתה אומר שהילד שקד צדקה. אני יכול לשמוע משהו, אני יכול...
אמרתי בדיון...
אמרתי, אני יכול... אני יכול לשמוע... אני יכול לשמוע...
אמרתי בדיון לפני חודש בוועדה בכנסת, שהמדיניות שהיא גיבשה, המדיניות המקורית, שהיא לא עמדה בה, של זכאי חוק שבות פלוס 5,000 פליטים שהם לא זכאים, זאת מדיניות נבונה, לצערי מערכון בארץ נדר, תוביל אותה לסגת. ולאפשר לכ-15 אלף איש להיכנס.
לסגת אולי ברמת ההצהרה, אבל אתה רואה שבפועל בשערי הארץ די ננעלו בפני גלי פליטים מאוקראינה, ויש בעיקר זכאי חוק שבות.
זה בגלל שהם לא רוצים לבוא הרי.
יש בעיקר זכאי חוק שבות, אבל יש גם בעיניי, מה זה בעיניי? יש מספרים, יש כ-15 אלף שהם לא זכאים.
מה הם מפריעים לך? אתה קם בבוקר, אתה דורך על הגופות שלהם, הם ישנים לפני הדלת שלך. מה הם מפריעים לך? תגיד, מה הם מפריעים לך?
נכון היה לנקוד במדיניות שהיא יותר...
מה? אבל שאלתי אותך שאלה אחרת, לא נקטו. עכשיו יסביר לי כבודו, שהיה מחנך, ושהכשיר עשרות נערים לקראת חייהם הבוגרים, בכישרון רב וביכולת רבה, מה מפריעים לך 15 אלף הפליטים האלה שאינם זכאי חוק השבות? הנה הם פה.
להלן תשובתי.
להלן.
אני חושב שמדינת לאום צריכה לעשות ככל שביכולתה כדי לשמור על הזהות שלה, כדי לשמור על הצבעיון שלה. זה לא דבר שהוא מובן מאליו.
כן.
ואנחנו כולנו יודעים שהמספרים האלה, ברגע שאנשים מקימים משפחה, ומשתקים, אז המספרים האלה...
נו, אז מה, אז זה? אז עם ישראל נצח ישראל ישקר או לא ישקר על 15 אלף פליטים מסכנים ממלחמת רוסיה-אוקראינה.
תוסיף לזה עשרות אלפי פליטים בדרום תל אביב. תוסיף לזה... אתה יש לך פה בעיה דמוגרפית. יש פה עניין. מה לעשות? אגב, גם ארצות הברית לא סתם לפתוח לכל אחד את הדלת בדורשת ויזה.
כן. טוב.
חבר הכנסת עמיחי שיקלי, חג שמח, תודה רבה לך.
חג שמח, להתראות.
כל דכפין יתה ויצרח, זוכר את זה? אתה תגיד את זה מחר בערב. אני מקווה, תחשוב על זה עם הפליטים האוקראינים. חג שמח.
חג שמח. מדובר כמובן בבני עם ישראל, ולא בגויים שבאים לשולחן הפסח שלנו.
אז מה קרה? ואהבת את הגר. אני לא רוצה לקיים עכשיו דיון על הדבר הזה. אהבת
את הגר? האוקראינים בבחינת גרים כאן?
גר רבה.
זה פרשנות לא מוכרת, אבל אנחנו יוצאים לפרסומת אחת, וחוזרים לעניינים אחרים.
להתראות.
הפניקס סמארט, המעניקה 3 חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב.
רוחבית 5, 4, 3, 2.
או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
שלום וערב טוב ליקי אדמקר, כתב וואלה בכנסת.
שלום, ערב טוב.
אז יש לנו ראש ממשלה חדש בפוטנציה, נכון?
בפוטנציה יש הרבה ראשי ממשלה, אתה יודע, כל אחד עם מפלגה של 6 מנדטים תיאורטית יכול להיות ראש ממשלה.
לא, תן לנו דברים חדשים, לא הסיסמאות הישנות. גפני מכתיר את גנץ.
כן, תראה, זה לא סוד שגפני, לפחות מאז הפרישה של עידית סילמן מהקואליציה, יש דבר אחד שהוא אומר פעם אחר פעם לחברי הליכוד, בעיקר לנתניהו וליריב לוין, אני לא מעוניין לפזר את הכנסת וללכת לבחירות.
Okay.
אגב, הטיעון שלו הוא מאוד מאוד הגיוני, הוא אומר, אם אנחנו נלך לבחירות, אין שום סיבה שנשיג הכרעה, מה שלא השגנו בכל 4 פעמים האחרונות.
ואולי הוא מפחד להפסיד עוד קולות לסמוטריץ' ולבן גביר?
אני חושב שזה גם אפשרות, אבל זה הסיפור הקטן בתוך התמונה הגדולה יותר.
Mm-hmm.
וכדי לא להיכנס למצב של אי-ודאות שתימשך לפחות 50 שנה אם לא יותר, אז הוא מנסה... להוכיח לליכוד שיש אפשרות להקים בכנסת הנוכחית ממשלה חלופי. ובין הניסיונות הללו, מסתבר שהוא דיבר עם גנץ מספר פעמים, לפחות פעמיים ממה שאני יודע, בתקופה האחרונה, ובחן איתו את האפשרות הזאת של הקמת ממשלה חלופית, כמובן בראשותו של גנץ, עם איזה שהם... תראו, אני לא נכנס לפרטים כי אני לא הייתי עד... לתוך השיחה, אני לא הייתי עד בשיחה.
לא מבין, אבל שגנץ יהיה ראש ממשלה, זה יהיה יחד עם הליכוד?
כן, חד משמעית.
אז מי מבטיח לגנץ שלמחרת בבוקר מינויו לראש ממשלה, ביבי עוד פעם יקום עליו, יתקע לו עוד פעם, תותה סכין.
אז הוא יוכל לעזוב, זה מה שמבטיח לו.
אבל גם נתניהו אומר, בוא, גנץ תהיה אתה ראשון, וגנץ אומר לו, אדוני, איתך כבר אני עשיתי עסקים, אני לא עושה עוד פעם עסקים איתך.
אז הוא אומר לו, בוא תהיה אתה ראשון, ואז הכל בסדר.
אבל זה גם ביבי אמר לו, לא צריך את גפני בשביל להגיד לו את זה. ביבי אמר לו, והוא אמר לו, אדוני, שב בצד, אני לא עושה איתך עסקים.
אני חושב שכל מה שאתם אומרים עכשיו מוביל באמת לתשובה הזאת של גנץ. לא רק מול גפני, אלא כלפי כל אחד ואחד שפונה אליו בימים האחרונים עם הצעות כאלה להקמת ממשלה חלופית, זה לא ולא ולא. הוא מסרב ודוחה את כל ההצעות האלה, כך שזה לא באמת רלוונטי. עכשיו,
אבל נניח שזה היה רלוונטי, למה הליכוד רואה בזה תקיעת סכין, כי זה לכאורה מפריע לגייס עריק נוסף?
לא, אז זה לא קשור לתקיעת סכין בניסיונות לגייס עריק נוסף, אלא זה משהו אחר. ברגע שגפני בא ואומר, ככה טוענים בליכוד, אני לא מעוניין בבחירות נוספות, אז אומרים בליכוד, אתה זה שבולם את כל הסיפור הזה
שלנו. אתה מוציא לנו את הרוח מהמפרשים.
כי יבוא פורש נוסף, יבוא עריק נוסף, ואז יהיה רוב לפיזור הכנסת, לכאורה עם המשותפת. ומה נעשה עם זה? גפני לא מוכן, אז מה, נפזר את הכנסת למרות שגפני לא מוכן? הוא הרי שותף נאמן שלנו. Mm-hmm. ולכן אומרים שם בליכוד, תשמע, גפני, המסר הזה שאתה מעביר לנו, וזה לא איזשהו מסר ככותרת, לומר, הנה, אני מונע בחירות. גפני בא עם זה ואמר, זאת ההוראה שלי מהרב אדלשטיין, המנהיג הרוחני החדש של דגל התורה, אחרי לכתו של הרב קניאבסקי, ועל זה אני עומד נחרצות, לא רוצה עוד בחירות, ובליכוד אומרים, אתה מה שנקרא, כמו שאמר רוני, מוציא לנו את הרוח והמפרסים.
מה יהיה? לא טוב. יהיה. לא יהיה. הכל...
תראו, אני בניגוד למה שחשבתי אולי לפני שבוע, מתחיל להתרשם שאם זה המצב וישאר כך, יכול להיות שבאמת ישנה אפשרות שהממשלה הנוכחית תוכל להחזיק גם במצב של 60-60, הרבה זמן בכנסת, כמו שאמר...
הרבה מאוד זמן עד המשבר הבא.
יכול להיות, אבל תשמע, ברגע שעוסקים במקום שבו אפשר את השוליים הקיצוניים לרפד בכל מיני הטבות, בין בחוק, בין בכסף, בין בסוג של איזה רפורמה קטנה.
למה את השוליים הקיצוניים?
כי זה שוליים קיצוניים.
לפעמים גייסו ממפלגות שלטון.
אני מסכים איתך, אבל אני אומר לך עוד פעם, למשל, עכשיו סילמן הייתה במפלגת שלטון, היא עכשיו הולכת להיות שוליים קיצוניים, כי תעמוד שם לבד בפינה, בחדר החשוך. אז אם יצטרכו אותה בשביל לעבור את השישים, ייתנו לה משהו, היא תביא הישג, היא תצביע, היא לא תביא הישג, היא לא תצביע, ואותו קנה על איימן עודה או אחמד טיבי וכל כיוצא באלה. כן, אנחנו היינו במציאות הזאת.
אתה יכול, להיות מופתע כמו כולנו, ותראה עריק מאחת ממפלגות השלטון מהאמצע.
נכון,
כי משבר, אתה לא יודע איך הוא נוצר.
נכון, ליל חניונים כזה, וגם אנחנו היה לנו בין הקריאה השנייה לקריאה השלישית על פיזור הכנסת.
נכון.
מופז נסע לבלפור וחזר בתור אהבה גדולה עם ביבי. היינו שם, אנחנו מכירים את כל הדברים האלה.
יש דבר שאני נלחץ מאוד מהשיח שלכם עכשיו בערב חג הפסח.
שמה?
אתם למעשה רומזים לזה שהולכת להיות לי הרבה עבודה בתקופה.
אם עוד לא הבנת את זה עד עכשיו, תחליף מקצוע. היית צריך את הרמזים שלנו?
יקי, תמורת סכום סמלי, אנחנו מסדרים לך חול המועד שקט. אבל זה בינינו.
חג שמח, יקי, תודה.
להתראות, חברים, חג שמח,
תודה. יקי אדם קר, הכתב של וואלה בכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה, יקי, תודה.
ועכשיו מה אנחנו עושים?
עושים שלומי אלר, שיספר לנו סיפור מאוד מעניין על פענוח רצח בני הזוג כדורי, שכולם חיפשו, אפילו הילדים נעצרו, אבל מחבל של דייש הסתנן לדירה ורצח את השניים בדקירות סכין.
זה סיפור אדיר. שלומי הלר כתב וואלה, שלום וערב טוב לך.
אחר תורים טובים לכם.
נו, ספר לנו את הסיפור, מה, עצרו את הילדים ובסוף זה דייש?
פשוט סיפור עזוי, מטלטל, מפחיד. תיאורים אחר כך אולי ניתן, אבל אם תרצו לעבור רגע על ציר...
לא, לא, אל תיתן תיאורים, אלו, זה ערב חג, אל תשגע את המדינה.
בוא נגיד רק בקיצור שהמראה בזירה היה מראה של דאש.
כן.
ממש, ממש ככה. וכל האירוע הזה מתחיל בתעלומה שבאמת מסירה את ירושלים כבר 3 שנים, אבל האירוע שקדם לכך, בראשון לינואר 2019, נערה בת 15, הדר בצלל, הולכת בשכונה של ארמון הנציב בירושלים, ושם וסים עשאי, תושב חברון, שבח, מסתער עליה מאחוריה ומנסה לדקור אותה. למזלה, הסכין שלו נתקעת בצווארון של החולצה שהיה עליה, ובעצם היא נפצעת באורך קל.
זה לדקור או לשחוט? מה הוא ניסה?
בכוונתו היה לשסף, ופשוט כן, לשסף את גרונה.
אז זה אתה יכול להגיד בתיאור, לשסף את גרונה, זה לא לדקור. אוקיי.
בדיוק.
אוקיי.
והוא נכשל במשימה. זאת אחרי שגמלה בליבו להרוג יהודים, במסגרת האמונה שלו בדאש.
פה נוסיף שלשסף את הגרון זה מה שנקרא כמו לשיר תעודת זהות של דאש.
בדיוק. והוא נכשל במשימה. הוא חוזר לביתו, לדירה שהוא שכר בארם, שזה בעוטף ירושלים, הוא במקור מחברון. יום לאחר מכן חוזר שוב לשכונה. למה הוא חוזר דווקא לשכונת ארמון הנציב? הוא מכיר את השכונה הזאת כשיפוצניק, והוא גם היה עבריין פלילי, בעצם היה גונב שם רכבים וכאלה דברים, אז הוא הכיר את השכונה טוב.
חוץ מזה זה קלאב, זה על יד הבית.
לא, זה מה שנקרא נוף מולדתו, השנייה, כן. אוקיי, והוא בא לשם, ו...
הוא מחפש טרף, וכשהוא רואה את יהודה כדורי, זיכרונו לברכה, פורק שקיות מהרכב שלו לבית, מקניות שהוא עשה ככה כנראה ביום חמישי במפולת, והוא עוקב אחריו, רואה שהוא צועד מהרכב לבית וחזרה, הוא מסתנן לבית מבלי שיהודה שם לב, שם הוא פוגש את רעייתו, תמר, והוא דוקר אותה ורוצח אותה באחד החדרים, ואז הוא עורב ליהודה שנכנס הביתה, לא שם לב כל כך המתרחש, מסדר את המוצרים במקרר, יושב לאכול פסטה בסלון, ואז כשהוא מתקדם לשירותים, הסעיד מסתער עליו וגם דוקר אותו ורוצח אותו באכזריות.
את כל זה אנחנו יודעים עכשיו מההודעה שלו.
בדיוק, וזה קורה ב-2019. ובסיום העניין הזה הוא מחליט לישון בדירה עד אור הבוקר, הוא נשכב על השטיח, יוצא מהבית, סוגר את הדלת, את כל האירוע הזה הוא עושה עם כפפות, כך שקשה לזהות בעצם לאחר מכן בחקירה, מאוד קשה לעלות על עקבותיו, והוא עוזב את המקום וחוזר לארם. 17 שעות לאחר האירוע הוא נעצר על ידי השבק, ושימו לב באיזה חשד, הוא חשד להסתה והשתייכות לדאש. והוא נכנס למעצר מנהלי מ-2019 עד חודש מרץ האחרון, 2022.
3 שנים הוא
יושב. וכל שם. השנים האלה הוא לא אומר כלום. שואלים אותו בכלל על פשעים אחרים שהוא מבצע?
לא שואלים.
או שזה
שואלים.
רק מעצר מנהלי נטו?
מעצר מנהלי נטו. עלה מודיעין לגביו שהוא יש לו השתייכות לדאש, ועוצרים אותו, והחשיבה, הנחת העבודה של צוות החקירה היא שהמחבל שם הרוצח, או אותו גורם שהרג את בני הזוג, הוא בעצם בן אדם חופשי כרגע. הם לא העלו על דעתם שהוא נמצא כרגע בתוך הכלא.
רק שנייה.
תזכיר לי רק כמה זמן ישבו בני המשפחה בכלא בחשד שהם רצחו את ההורים שלהם?
הם שבוע או שבועיים,
אני רוצה עוד שנייה.
אבל מספר ימים.
שלומי, סליחה, אני יודע בראש עם יאקי, אבל זה קולגה שלך, אז אתה לא כועס, נכון? שלומי, תגיד, כמה ימים היה ניסיון עם הנערה הזאת שלא צלח לפני הסיפור שבני הזוג כדורי נמצאים דקורים או שחוטים בדירתם, באותה שכונה?
אז יום קודם לכן, הוא מנסה לדקור את אותה נערה, המשטרה עולה.
ואף אחד לא קישר בין שני המקרים? לא במשטרה, לא אמרו שמה זה אותו, כי הרי היא יודעת להגיד שזה לא היה הבן של הכדורים לפחות, שהיא שמעה על הוואקבר או משהו כזה, והיא יכולה לכוון אותם. אף אחד לא אמר, זה סכין וזה סכין, יכול להיות שפה משתולל איזה רוצח, איזה מחבל מטורף. אף המשטרה לא חיברה את הדבר הזה?
לא המשטרה ולא השבת, השבת הוא היה אמור להיות מעורב.
ברור. לפחות במקרה הראשון היה אמור להיות מורב שבא.
תשמע, אין לנו כבר הרבה זמן, נכון. אבל אני שומע גם שאחרי שהוא נעצר מעצר מנהלי, כל אותם שנים שהוא יושב בכלא, הנעליים שלו שמוכתמות בדמו של מר כדורי, נמצאות אצל אמא שלו בבית.
כן, אז פשוט נדלג לחודש האחרון, חודש מרץ הוא משוחרר מהכלא, מגיע לאותה שכונה, שכונה סמוכה, שכונת ארנונה, ושם הוא רוצח אזרח זר, שמתגורר שם בדירה של עובדים.
למה? הוא חשב שהוא יהודי או שכיוון שהוא נוצרי זה גם בסדר מבחינת דאש?
לא, הוא חשב שהוא יהודי וזה האמונה שלו להרוג יהודים ובזה משהו שמוביל אותו.
לא, כי דאש הם לא מפונקים.
אריה, דאש שנים רצחו רק נוצרים.
נכון.
והם אמרו, אנחנו לא מתעסקים עם ישראל, וישראל היה לנוח בזה, ואמרה, לא מתעסקים עם ישראל, אנחנו לא נתערב בענייני דאש. אבל כל הג'ון השוחט וג'ון העורף וכל זה, זה כולם הם נשאו את שם הנצרות כדבר המקולל מול החליפות.
אז הוא משתחרר מהכלא ורוצח אזרח מולדווי, ואז תופסים אותו?
תופסים אותו באזור נווה יעקב, בעוטף ירושלים, מגבניקים, ממש ממש במקרה, מכשילים אותו כשבח, מוצאים בתיק שלו סכין, עושים אחד ועוד אחד, הוא נלקח למעצר מנהלי, ואז הם מתחילים אולי לחבר רצח שאירה בשכונה סמוכה, מגיעים לביתו בחברון, שם רק בחיפוש השני מוצאים תיק שבו יש נעליים מסוג נביל, שזה בעצם פופולרי, ובעצם גם תביעת נעל שנמצאה בזירה, על אותה נעל מוצאים את
הטיפת
דם של...
שלומי אלר, אנחנו עוד נשמע רבות על הסיפור הזה, כי הוא נורא מבחינת מחדלים של רשויות הביטחון שלנו.
פשוט אי אפשר לתאר חמור מזה.
תודה רבה, שלומי אלר כתב וואלה, תודה רבה לך.
חג שמח.
דיווחי תנועה, מי ידווח לנו דיווחי תנועה? מיכל קדוש תדווח לנו דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות ונחזור.
עכשיו, המשאל היומי.
אתמול שאל בן בצלאל סמוטריץ' קרא לו להחזיק, להכניס לבתי הכנסת את אנשי הקואליציה. 3,023 איש ענו על השאלה. שכח מה זה להיות יהודי? 47% חשבו ככה. צודק, 14%. יעד של שבק, 12.3%. רוצה צומי, 26.5%. שלום וערב טוב לטל לברם, הכתב הצבאי של מעריב ו-103. תספר לנו בשתי דקות מה זה הלייזר הזה שישראל המציאה. שיכול לעשות דברים מופלאים?
כן, כמה שאפשר אולי לצייר תמונה ברדיו, זה באמת מתחיל לראות קצת כמו התהוות והתממשות של מדע בדיוני. את סדרת ניסויים שעשו לאחרונה חודש שלם, שבעצם ישבו בדרום גם רפאל וגם חבר של משרד הביטחון ומפאת וכדומה, ובעצם הביאו עוד מדרגה מאוד משמעותית בפיתוח בבדיקת האב טיפוס. עכשיו הרי אנחנו שואלים מה השתנה, אנחנו כבר מדברים כמה חודשים על הלייזר. אז מה שהשתנה זה היכולת להגיע למקור עוצמה מעל 100 קילוואט, מיקוד אלומה, ואב טיפוס שבסופו של דבר מציבים אותו בניסוי של חודש, ואל מולו שמים מטרות, טילים.
זה היה דיון למיטב זיכרוני עוד לפני הכיפת ברזל. היו תומכי לייזר והיו תומכי כיפת ברזל.
אבל היה, רוני, אתה יודע, לצורך העניין זה היה סוג לייזר אחר.
המדינה התקדמה, העולם התקדם.
האמריקנים שהלכו על מודל אווירי שניסו לשים אותו על מטוס, שמו אותו על מטוס בוינג ענק, יותר משליש מזה זה רק היה אנרגיה. כך אנחנו מדברים על משהו שמתכננים בעתיד, לשים אותו על מלאט, באוויר.
בקיצור,
כלומר, יש פה שינוי טכנולוגי יוצא דופן, והערכה היא שתוך כמה שנים, כן, כי עדיין זה ייקח זמן, ויש פה עניינים של בטיחות ופיתוחים.
וכמה גרושים, כמה גרושים, זה גם יעלה.
חדשות טובות, ערב החג, טל לברם, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה.
ונאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס גילת, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, ומתאם הפעולות ביהודה ושומרון. שלום לך.
שלום עמוס.
גם בעזה. שלום.
גם בעזה?
גם בעזה.
כן, כי אז ישע היה. היה לנו ישע אז.
לא, גם היום, המתאם אחרי, על עזה רק
כבר. תשמע, אני שומע כתבים צבאיים אומרים, למה דווקא עכשיו אנחנו נכנסים ליהודה ושומרון, כל המעצרים האלה, יהודה ושומרון היה שקט, למה לעורר את השד? מה אתה אומר?
לא, זה פעולת מנה קלאסית של מעשי רצח נוראים בתוך ישראל. הרי מה הבעיה בסיכול? תמיד טרור מוצלח הולך עם תקשורת. מוצלח הכוונה שהרצח מצליח. אם אומרים, הסטטיסטיקה היבשה דיברה על 500 ניסיונות רצח ב-2021 ומעל 100 שנה. מי זה מעניין? זה חולף מיד לידיעה הבאה. הפעולות שהצבא עושה יחד עם השבק והמשטרה וימיו וסיירות וכולם, הם כל פגיעה היא מכוונת ומוכוונת על ידי מודיעין מדויק. ומאוד מאוד מצומצם את הפגיעה באוכלוסייה שהיא לא מעורבת, וכתוצאה מזה נמנעים פה מעשי רצח נוראים שיכלו להפוך את המדינה.
אבל הכניסה עכשיו זה חלק מקרב על התודעה גם, הסלחו לנו, הגזמתם.
לא, אני חושב שזה בעיקר מניעה של טרור.
כן?
זה, כן. התודעה זה, אתה יודע, למי זה מכוון? זה לא התודעה, התודעה נוצרת על ידי הפעולה המוצלחת, והפעילות המוצלחת היא נועדה למנוע מעשי רצח בישראל על ידי תפיסת מחבלים או הריגתם.
ואיך נראות...
זאת אומרת, אם הם... מה, סליחה?
כן, אני... בכל אופן, התמונות האלה, לפחות בג'נין, נראות כמו... זה נראה כאילו זה עניין של שעות שיעשו לינץ' בחיילים שלנו, יורים עליהם וזורקים עליהם, וג'יפ נוסע בוער, כל הגג שלו בוער, זה לא...
המציאות היא קשה, המשימות קשות, אבל אני מתרשם שהחיילים שלנו מצטיינים בביצוען, והם יכולים לחלום על לינץ', אבל זה לא יהיה.
כלומר, לא היית בא ואומר, אפשר היה לשבת ולהכיל את הפיגועים בלי להיכנס לילה-לילה לכסח את הדשא.
אין, זה לא לכסח את הדשא. דשא זה משהו צמחוני מתחום הבוטניקה. פה מדובר על מניעת מעשי רצח, בטח לא צריך להסביר את זה שניכם, אבל הציבור לפחות. הפעילות של צה"ל, ואני לא מדבר מטעמה, אבל מתוך התרשמות ארוכת שנים, זה פשוט למנוע מעשי רצח נוראים בישראל. נגיד אמרו עכשיו, נמנע פיגוע גדול בירושלים. פיגוע גדול בירושלים זה, בירושלים זה בכלל גם מקום נפיץ מהם כמותו, חוץ ממעשי הרצח.
וגם ליל הסדר.
וליל הסדר.
יש לו זיכרונות, כן.
וגם בלי זיכרונות. זה פעולות ממוקדות שנועדו למנוע מעשי רצח. זאת המשימה.
ואתה מעריך שעזה יכולה להמשיך לשבת בשקט, בלי להתערב?
תראה, אני רוצה להסביר משהו לגבי החמאס, כי יש פה טעויות בסיסיות לגבי. החמאס, האידיאולוגיה שלו, והסיבת קיומו זה להרוס את ישראל. לא כמליצה. זה סיבת קיומה. לכן, לפעמים היו כאלה שחשבו שאולי הם לא יתערבו אז בירושלים. הם רוצים להרוס את ישראל. מבחינתם שומרי החומות, אמנם מול הישגים צבאיים, אבל מבחינתם, מבחינה אסטרטגית, זה שהם הציתו אש. זרה בין יהודים וערבים ישראלים ופתחו למלט חמוש מטוס ללא טייס חמוש איראני וירי רקטות אומנם על ידי פלסטינים בחסות חיזבאללה ממה שנקרא לבנון שזה בעצם חיזבאללהסטן זה וכמובן כל המהומות זאת הצלחה אסטרטגית והם יחזרו לזה ברגע שיהיו הנסיבות מה זה נסיבות מתאימות? נגיד מהומות אדירות בירושלים בירושלים יש בה מטען דתי מאוד מאוד חזק בעיקר ובמיוחד בחודש הרמדאן. שהשנה חל, כמו שזה קורה, אחת בכמה שנים, יחד עם פסח ופסחה. לכן זה אירוע נפיץ בזמן נפיץ. אז למעשה מה שהחמאס אומר, אנחנו נעשה הכל להציט אש, הם לא מצליחים, בין היתר אגב בגלל הרשות הפלסטינית, שמתוארת פה כישות טרור, שזה פשוט סילוף המציאות באופן מוחלט, מבחינה מקצועית אני מתכוון. והם לא מצליחים לעשות את זה, ולכן הם אומרים להתנגש עם צה"ל, כאשר מערכת הביטחון שללה מאיתנו, קרי חמאס, את המנהרות ההתקפיות החודרות לישראל, בהיקף של 18 מנהרות, שזה המון, והרקטות שרובן נבלמות על ידי מערך ההגנה, במקום להתנגש עם צה"ל על ידי עימות ישיר, אנחנו נעורר בשטח היותר חשוב, שזה יהודה ושומרון, ועוד יותר חשוב ירושלים, ואם אפשר כל ישראל, הם לא ישתלבו בזה, אלא אם כן תבערה תהיה כזאת שהיא תאפשר להם או תעודד אותם להשתלב בזה. הם כל הזמן, שנים זה אותם מנהיגים וכך הם חושבים.
כמה בריאתך כל מה שקורה עכשיו בזירה הולך לקראת מאי 22 כמו מאי 21?
וזה מצוי את מאי 21.
מאי 21 היה כל האירוע הזה.
שומרי החומות.
שומר חומות, כן.
לא חושב, תראה. אם אתה שואל אותי, נניח אני הרמטכ"ל, בטוח שהוא עושה את זה בלעדיי כמובן, הייתי לוקח הנחת עבודה, ללא קשר להערכת מודיעין, ונערך לאפשרות. האם החמאס היום משתוקק, כל עוד שרמת הלהבות היא נמוכה, זאת אומרת, פעולות ממוקדות, תמיד שואלים, הרי זה יביא לתגובות, להפך, ככל שהפעולה יותר ממוקדת ונהרגים מחבלים, ולא ניצטת אש ענקית, בעיקר בירושלים, ואין הפגנות המוניים ואין עירור הסדר, אז החמאס נרתע מתוך שיקול אסטרטגי שכדאי לשמור את הכוח שלו למועד מתאים. עכשיו בין היתר הם עוסקים בבניין כוח, כל הזמן הם משקיעים כספים ומצעים בשיפור הרקטות, הטווחים שלהם, האיכות שלהם וכיוצא בזה. אבל הרקטות זה רק מרכיב אחד. הכי חשוב מבחינתם שישראל תעלה באש. זה מה שחשוב. כרגע אנחנו לא במצב הזה, כי אני חושב שהפעילות המונעת של צה"ל והשבק וכל גורמי הביטחון, שהיא ממוקדת ברובה לאנשים ספציפיים שמזוהי טרור, והם אכן כאלה, מתברר גם אחרי שהם נפצעים ומתים, אז זה דווקא מצנן את ההתלהבות שלהם לעשות את זה, כי אין להם פשוט חומרי תבערה מספיקים.
האלוף במילואים עמוס גלעד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה עמוס, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח, שלום, תודה.
בריאות.
ברוני, אנחנו עוברים לתחום אחר לגמרי.
אל תתחיל עם האיומים האלה.
רגע, דיברנו על הלייזר כהישג עצום של הטכנולוגיה הישראלית, אז הנה עוד אחד כזה, שלום וערב טוב לדוקטור גיא קריאף, ממייסדי סליגנוסטיקס וסמנכ"ל הפיתוח שלה.
שלום דוקטור קריאף.
שלום וברכה, שלום חברים.
מה גיליתם?
אז באמת התחום של דיאגנוסטיקה ברוק זה תחום שרבות מדובר עליו, והטכנולוגיות שפותחו פה ומהוות לדעתי את אולי הבסיס שסביבו החברה סובבת, מאפשרות את המשלול של הכשרת הנוזל הזה שהוא עתיר במידע, אבל יש קושי רב להגיע למידע הזה. הטכנולוגיות האלה בעצם מאפשרות את הגישה למידע הזה ומכשירות אותו לשלל מוצרים של אבחון מהיר באמצעות רוק.
כמו למשל.
אתה מדבר על בדיקות של רוק. רוק מצוי שלכל אחד יש בפה כהנה וכהנה.
כן.
נכון מאוד, נכון מאוד. הרוק נחשב במשך הרבה מאוד שנים כנוזל שמשקף הרבה מאוד תהליכים פיזיולוגיים, ויש לו גם יתרונות רבים בהיבט של user experience, של אופן השימוש בו לאבחון במיוחד.
כן, לא צריך לדקור, לא צריך לקחת בדיקת דם, בדיקות פולשניות אחרות, אבל אתם אומרים שאתם יודעים לאבחן הריון בבדיקת רוק.
נכון, אז יש לנו כבר כמה מוצרים שהם כבר מאושרי CE ומשרד הבריאות. אחד מהם באמת זו בדיקת ההיריון שעושה בעצם שימוש ברוק. בדיקת הריון ביתית במקום שתן, יש לנו גם בדיקת קורונה. ובפייפליין יש פה גם בדיקה של חיידק הליקובקטר פיילורי.
אבל דוקטור קריאף, אתה ארי אמר שזה לא פולשני וזה לא דם. מה ההבדל בין שתן ורוק? זה אותו דבר.
זה הבדל של איזה מטר, מטר ורבע.
כן, בגובה, אבל לא באיכות החיים של הנבדק.
רוני, אני חושב שאתה אומר את זה רק בגלל שאתה לא אישה.
למה?
אבל, כי יש הבדל, במיוחד אם לפני הבדיקה אתה צריך ללכת לשירותים או לחכות שיהיה שתן של בוקר.
לא עדיף לקבל את החדשות האלה בשירותים מאשר במשרד ליד השולחן?
זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי.
כן, אבל אם זה לא וולונטרי, אז כל אחד יכול לעבור על ידך, מחכה לאיזה טיפת רוק, ואז הוא רץ אחריה במסדרון, את בהיריון, את בהיריון.
תראו, אנחנו עשינו סקר לפני שהתחלנו את הפיתוח הזה ברשתות חברתיות, בקרב הרבה נשים מקבוצות בגילאים שונות, וההתרגשות מהמוצר הזה הייתה רבה.
יאללה.
אז אני מקווה שבניגוד למה שנרמז פה...
לא נרמז, אנחנו מברכים.
לא, אנחנו סתם.
מברכים על זה, קצת עושים צחוק מהדברים בשביל חללות חיוך, אבל בהחלט מתגאים מה זה מתגאים? שמחים בתגלית שלכם, מאחלים לכם כל טוב, ואתם צריכים לעשות את זה כמו גדולים, כל הכבוד.
מתי אנחנו נדע אם זה בן או בת?
זה כבר האפליקציה הבאה.
אוקיי, טוב.
תעשו חיים.
דוקטור גיא קריאף.
יש לנו בעיה דמוגרפיה חריפה בו במדינת ישראל. תעודדו את ההיריון, חבר'ה. תעודדו את ההיריון.
כמה שזה יותר קל להיכנס ויותר קל לגלות.
חג שמח.
יותר אנשים יקפצו על האפשרות. דוקטור גיא קריאף, ממייסדי סליגנוסטיקס, תודה רבה לך.
חג שמח.
חג שמח. פרסומות, ויש לנו עוד משהו מעניין בסוף.
כן.
חזרנו, רוני, אמרת לי לפני התוכנית, יש לנו פוליטיקה, ויש לנו עוד פוליטיקה, וטרור, וערבים, וזה, אי אפשר בלי פסח.
נכון.
אנחנו ערב פסח.
נכון.
שלום וערב טוב למרב חג'אג', אמא של סגן שיר חג'אג', השם ייקום דמה, שנרצחה בפיגוע בתהלת ארמון הנציב בירושלים. שלום לך.
ממש מול הבית שלי. שלום,
את יושבת ראש עמותת שיר, ואתם עושים דברים נפלאים לכבוד פסח. אתם עושים את זה כל ימות השנה, אבל לקראת פסח, ספרי לנו מה אתם עושים.
אנחנו לקראת פסח, יש לנו שלושה סניפים ברחבי הארץ, ואנחנו מחלקים מאות סלים למשפחות נזקקות. הסלים האלה כוללים ירקות, פירות, עופות, ביצים, שפע של מוצרים מבישים. אנחנו שמים דגש על מוצרים מכבדים ומכובדים. אנחנו בעצם ממשיכים את דרכה של שיר. שיר, כשהיא נרצחה בפיגוע, היא הייתה בת כמעט 23. אבל היא הייתה ילדה של הרבה חסד, הייתה תודעית, היא הייתה ילדה של הרבה חסד והרבה נדינה, והרבה אהבת חינם. פסח מתקשר אלינו, מתקשר לנתינה שלה, כשאנחנו פותחים את ההגדה של פסח, אנחנו רואים על לחמניה, אכלו אבותינו דראה במצרים, כל דכפין יתה ויוכל. ובעצם כל הדכפין יתה ויוכל, זה היה הדרך של שיר. אם היא זה שהייתה, הייתה סטודנטית, אבל הייתה מאסרת את הכסף שלה, כדי שנוכל לקנות עופות למשפחות נזקקות.
תספרי קצת איך אתם מגייסים תרומות. אתם הולכים לחנויות מקולת לספקים, או מקבלים תרומות כספיות ורוכשים בעצמכם את המוצרים?
הגיוס של התרומות הוא משולב. קודם כל זה מיזם, אני קוראת לזה חברתי קהילתי. הקהילה לוקחת אחריות על החברה המוחלשת שבתוכה. זאת אומרת, גם אנחנו מגייסים בתי ספר שיביאו לנו סורת. אני אומרת, שכבה אחת מביאה לי שוקולד למריחה, שכבה אחת מביאה לי קפה נס. צד שני, העופות והירקות, זה דברים שאנחנו חייבים לרכוש אותם, וזה עולה מאוד יקר, כמו כל הדברים היום. ואנחנו ניזונים בעיקר מתרומות של 100-200 שקל. אנחנו לא ממומנים על ידי שום גוף מוסדי, אלא ממש תרומות של אנשים פרטיים עם לב גדול, עם ישראל, עם הלב הגדול שלו, שדואג שבפסח הזה לא כל בית יהיה לו אוכל בעצם.
איך אתם מגיעים לנזקקים? איך אתם מאתרים את אלה שזקוקים לתרומות האלה?
קודם כל פונים אלינו המון, וגם פונים אלינו המון אנשים ומבקשים. גם בתי הספר נותנים לי שמות של משפחות שהם יודעים שיש להם חוסר. מהרווחה מגיעים אלינו שמות. כל פונים אליי בפייסבוק. אנחנו, ההשתדלות שלי זה לא להגיד לאנשים לא. במיוחד בחג הפסח, שהדלת שלנו תהיה פתוחה. אני באמת, אנחנו חיים ברוך השם בשפע רוב המדינה.
לא רק, מירב, איך תורמים לכם? נגיד שיש מפעל שרוצה לתרום לכם מוצרים קשים, נגיד שיש מפעל שרוצה לתרום ירקות, ונגיד שיש אנשים שמוכנים לתרום חי שקלים, או 10 פעמים חי שקלים, תני לנו טלפון, תני לנו כתובת, תני לנו אתר.
אז קודם כל אפשר להיכנס למצטרפים לדרכה של שיר, דרך הגוגל.
אוקיי.
עמותת שיר בפייסבוק, אנחנו כל שבועיים, אנחנו מחלקים כל שבועיים.
אוקיי.
אז פסח זה גדול יותר מן הסתם, וכבוד גדולה יותר, אבל כל שבועיים אנחנו מחלקים למשפחות. זאת אומרת שתחשוב שמשפחה יודעת שכל שבועיים מגיע לעוף, ירקות, מוצרים, ביצים, אנחנו סוגרים להם, אני יודעת שאנחנו סוגרים להם פינה, לשבת, למשך השבוע.
עוד פעם את הקישור. מצטרפים לשיר?
לדרכה של שיר.
לדרכה של שיר.
גוגל? עמותת שיר בפייסבוק, או אני אתן לכם את הביט שלי, שאפשר לתרום.
אז מי, זה אנשים לא רושמים. זה מופיע שם, מצטרפים לדרכה של שיר, או עמותת שיר בפייסבוק, נכון?
נכון, ושם יש את הכישורים,
יופי.
מרב חג'אג', ירבו כמותך בישראל.
אני רוצה רק שיהיה אחת, שאנחנו גם תומכים בעשרות בתים של חיילים בודדים, שזה הבטן הרכה שלנו, ונוער בסיכון.
טוב.
ותעזרו לנו, זה...
כולם שמעו את הקולות, תזכו למצוות. תזכו
תודה רבה לך. חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.
ובשורות טובות. תודה.
זהו רוני. אנחנו הגענו סיומה של התוכנית ויוצאים לחופשת פסח. תודה רבה לך.
ביארנו את חמש.
ערכו והפיקו אותנו אסף נבוא ומלי בנימינו, ואחרי אל השידור אליי קונפלד, אורחי הדיגיטל דוד זבולוני, שני רומנו ומאורטה, אחרינו ספורטים, קופמן ושרף. תודה רבה רוני, חג שמח.
חג שמח.